כתב העת של המכון, עדכן אסטרטגי, מחדש בימים אלה את פניו. החל מחודש ינואר הקרוב הוא יצא לאור במתכונת חדשה תחת הכותר עדכן אסטרטגי, כתב את רב תחומי לביטחון לאומי. על הסוגיות הביטחוניות והמדיניות שעולות לדיון בגיליונות עדכן אסטרטגי, ועל השינויים שכבר חלו בתכנים של כתב העת הזה, נשוחח עכשיו עם מי שערך אותו בשבע השנים האחרונות, דוקטור מרק הלר. שלום מרק.
בוקר טוב.
שתף אותנו תחילה בתובנות שלך לגבי השינויים במחקר על המציאות הביטחונית והאתגרים שעימה מתמודדת ישראל ועוד תצטרך להתמודד. קודם כל, בקטגוריה אולי הכי מובהקת של תחום הביטחון, שהיא ענייני צבא או מה שנקרא ביטחון קשה.
בסדר, רק הייתי מבקש להקדים ולומר שזה לא כל כך מצב של שינוי במצב, אלא יותר שינוי במודעות למצב. כי לרוב בעשורים האחרונים, אולי מטבע הדברים, תשומת הלב ניתנה קודם כל למה שנקרא ביטחון קשה, זאת אומרת הממד הצבאי של הביטחון. אבל המצב האובייקטיבי הנכון מעולם לא היה ככה מוגבל לשיקולים צבאיים ביטחוניים. וכל מי שלמשל מעיין מחדש בזיכרונות או כתובים או הרצאות או נאומים של דוד בן גוריון.
תקופת תקומת ישראל, גם אז כאלה. בעצם היו כל
כן,
מיני סוגיות.
עולה מיד על המודעות שלו, דבר שהייתה אז נכון לדעתי ונשאר נכון היום, מודעות לעובדה שביטחון לאומי צריך להתייחס אליו במובן הרחב ביותר. הוא למשל הגדיר בקושי אחרי שוק הקרבות ב-1949, עוד אפילו לפני שנחתמו הסכמי שביתת נשק, הוא בעצמו קבע שהאתגר הביטחוני העיקרי העומד לפני ישראל בימים אלה, אותם הימים, היה עלייה, הבאת יהודים לישראל. הוא כמובן הבין את זה גם במסגרת ההיסטורית מוסרית, אבל גם במסגרת הביטחונית. אבל זה דוגמה, לדעתי דוגמה בולטת, להבנה שרווחה בימים הראשונים של המדינה, אצל הוגי המדינה, וקצת דאך, שוב, אולי מטבע הדברים בשל ריבוי המלחמות, צימת לב לממד הצבאי גרידה. רק שאנחנו מבינים או יודעים שבזמן, לא כל כך האחרון, אבל בעשורים, שניים, שלושה עשורים האחרונים, אפילו פני המלחמה משנה את פניה, ולכן דרושה להערכתנו תשומת לב הולכת וגדלה לממדים הנוספים הלא פחות חשובים של הביטחון הלאומי.
ועכשיו באמת זאת ההזדמנות להרחיב על כל אותם ממדים שכבר מוטמעים בתוך המחקרים שמתפרסמים בעדכן האסטרטגי, והם לא, איך נאמר, בצורה אסוציאטיבית, מתחברים לאדם שחושב על ביטחון, עם נושא הביטחון. תן לנו כמה דוגמאות מרכזיות, מוטיבים בולטים, שהופיעו במחקרים שאתה פרסמת, שאתה ערכת את הגיליונות שבהם הם פורסמו.
Okay, בוא נתחיל עם הדבר הכי מובן מאליו, שזה המימד החומרי של משאבי מדינה, זאת אומרת הצד הכלכלי. הכלכלה זה גם ביטחון, ביטחון לאומי, אבל זה תמיד היה מובן, ולכן לא פלא שמלכים ושליטים לאורך המאות השנים הדגישו גם את הצורך בלהגדיל את המשאבים של המדינה, כי הם בעצם הם השרירים של עשיית מלחמה, גם במגננה וגם במתקפה. וזה דבר אחד, אבל צריך להרחיק מזה, לשאול למשל מה זה עומד מתחת או בבסיס של כלכלה איתנה. דוגמה היא מדע וטכנולוגיה שמושתתים על מערכת חינוך. אז מישהו הולך לחקור את יעילות מערכת החינוך, על כל מרכיביה, בעצם חוקר בשאלה של ביטחון לאומי, של היכולת המדינה או החברה לפתח ולגייס את המשאבים הדרושים להתמודד עם האיומים והאתגרים העומדים בפני המדינה. זאת דוגמה קלאסית, אבל אפשר להרחיב עוד יותר. בשנים האחרונות נתקלנו יותר ויותר בשאלות של אופי שיטת הממשל או המשטר במדינה. והתעסקנו בזה לא מעט, מערכות בין הרשויות ומאזנים ובלמים וחיוצים באלה דברים. קיבלנו מאמרים, קראנו אותם, שקלנו אותם, דנו בהם במערכת. היו לא מעט קולות שאלו ושאלו, יפה, מעניין, אבל מה זה קשור לביטחון? כי סך הכל זה המנדט שלנו. הקשר הוא כמובן ש... כמעט כל מדינה בעולם, אבל בייחוד מדינה כמו מדינת ישראל, שהיא בסך הכל קטנה וחיה בסביבה לא הכי אוהדת, וזקוקה כמו שתמיד הייתה זקוקה למערכת יחסים טובים עם מעצמות גדולות, הן במישור המדיני והן במישור הכלכלי והן במישור טכנולוגי צבאי וכיוצא באלה. חייבת לבסס את הקשרים האלה על משהו מעבר לאינטרסים חומריים צרים, כי במאזן האינטרסים בין ישראל לבין מדינות ערב, למשל, לא תמיד נצא עם ידינו על העליונה. לכן צריך להיות איזשהו קשר על. אני חושב שתמיד היה מובן שהקשר הוא צריך להיות במישור הערכי. זאת אומרת, בין היתר, גם באופי המשטר, קשה לרקום יחסים יציבים, טובים, עם מדינות חשובות לנו, ובייחוד ארצות הברית, בלי שהמשטר הפוליטי בישראל לא יהיה משטר דמוקרטי, ולכן סברנו. ואני חושב שיש מודעות לזה גם לא רק בכתב העת, אלא במכון כולו, שאופי המשטר הוא גם מרכיב חשוב בביטחון לאומי. לא. גם אם אנשים בשיח היומיומי לא תופסים את זה אינסטינקטיבית כמרכיב בביטחון הלאומי. אלו הם דוגמאות, למשל. דוגמה נוספת. יחסים בין עדות בתוך החברה הישראלית. הרי ידוע שזו אמנם חברה במובן מסוים מגובשת, אבל במובן אחר חברה של אוסף של שבטים. זה מה שיש. ובין היתר גם שבט גדול מאוד של ערבים. עכשיו, היחסים בין הסביבה האזורית, שהוא לפחות במעגל הראשון המסורתי, הוא כל כולו ערבי, מקרין פנימה, וגם היחסים בתוך המדינה בין יהודים לערבים, מקרינים החוצה. זה דוגמה נוספת של מה שנקרא, או אני מעדיף לכנות אותו, סוגיה אינטרמסטית. יושב על הגבול המסורתי, שתמיד היה קצת אוויר, חדיר, אבל מבחינה דיציפלינרית, תמיד הייתה הבחנה בין פוליטיקה פנים, פוליטיקה...
International and domestic.
בדיוק. International, domestic זה intermestic, זה דבר שהוא יושב על הגבול, חוצה את הגבול בין שני התחומים האלה. וגם לזה צריך לדעתי, לדעתנו בוועדת האורחים, להקדיש יותר זמן ותשומת לב.
וזה כבר בא לידי ביטוי, כפי שאתה ציינת בדוגמאות האלה. איך, אולי לסיכום הדיון הזה, לדעתך חשוב להביא לידי ביטוי את כל אותם נושאים שאתה העלית, בהתייחסות ליחסים בין הפוליטיקה הפנימית לפוליטיקה הבינלאומית של ישראל בימים אלה, שכידוע יש בה לא מעט אתגרים, גם בפוליטיקה הפנימית, גם בפוליטיקה הבינלאומית, וזה מה שנקרא עוד לפנינו, אחרי שכבר דיברנו על עניינים נוגעים לתקופות שסוכמו כבר.
טוב, בסודו של דבר, המנדט של התוועד בפרט, אבל מכון בכלל, מכון מחקר, הוא, בוא נגיד, להשאיר את הדיון הציבורי בנושאים האלה, להעלות את המודעות לחשיבותם של אותם נושאים, ולתרום לחידוד השיח והדיון על הנושאים. עכשיו, בשביל זה אנחנו מחפשים לעצמם את הנישה המיוחדת שלנו. אנחנו לא יכולים להתחרות מצד אחד עם העיתונות, וגם לא צריכים להתחרות עם העיתונות היומיומית מצד אחד, מהפוליטיקאים והדיונים או השיח שלהם מצד שני, וגם מהשיח היומיומי בין אזרחי המדינה מצד שלישי. מה שאנחנו חייבים לחפש לתרום הוא ניתוח שקול, מבוסס על ידע, קודם כל ידע, על טיעונים מתועדים, על רצף הגיוני בוויכוח. אנחנו לא יכולים לצעוק ולא צריכים לצעוק, אבל אנחנו צריכים לתרום את מה שמנגנונים אחרים לא יכולים לתרום למכלול, לסך הכל הזה, וזה הניתוח מוכוון מדיניות, מלומד, הגיוני ושקול. ואני חושב שלזה חתרנו כל הזמן, אחרים צריכים לשפוט באיזה מידה של הצלחה.
אז בהזדמנות הזאת מודה לך על 7 שנות העריכה של עד כאן אסטרטגי, ואתם מוזמנים לעיין בגיליונות הקרובים, כאמור, עד כאן אסטרטגי, כתב עת רב תחומי לביטחון לאומי. תודה רבה.
בבקשה.